אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר על נתוני סקר דרמטי שדן בעמדות של הציונות הדתית כלפי בנות ובני הקהילה הלהט"בית בתוך ומחוץ לציונות הדתית. נספר לכם גם על ספר שירה חדש של המשורר דניאל באונגרטן, ומשה מורד יספר לכם על האומן הקווירי ג'ייק בלאונט. אילנה מסד תדבר איתנו ממקום מושבה בנברסקה על ספרה החדש כל מאהביה של אמי, ונהיה גם עם שיר חדש של היוצר הצעיר יובל עובד. כל אלה ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום. ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת, שרון לרנר הוא טכנאי השידור, אני ציק יושע איתכם עד שלוש. בנאום הניצחון שלו בשבת האחרונה, הנשיא הנבחר ג'ו ביידן ציין בגאווה את הקהילה הלהט"בית בארצות הברית כחלק מהכוחות שהביאו לניצחונו בבחירות. הומואים, לסביות, טרנסים, אני כל כך גאה בקואליציה שהרכבנו, אמר הנשיא הנבחר. זאת הקואליציה הרחבה והמגוונת ביותר בהיסטוריה, אמר ג'ו ביידן. בקהילת הלהט"ב בארצות הברית רואים בדבריו של ביידן שינוי מגמה מבטיח במיוחד מול מדיניות האפליה שנקט דונלד טראמפ, ובמיוחד כלפי קהילת הטרנסג'נדרים. הקהילה הגאה בארצות הברית גם רשמה הישגים היסטוריים נוספים במהלך הבחירות האחרונות. ריצ'י טורס ומונדר ג'ונס יכהנו כחברי הקונגרס ההומואים השחורים הראשונים בהיסטוריה של המדינה. שרה מקברייד, עורכת דין מובילה למען זכויות הלהט"ב, נבחרה לסנטורית הטרנסג'נדרית הראשונה בבית הנבחרים של מדינת דלוור. אני מקווה שהניצחון שלי יאותת לילדים מקהילת הלהט"ב שהדמוקרטיה שלנו גדולה מספיק כדי להכיל גם אותם, כך אמרה הסנטורית הצעירה בת ה-30. ובישראל, שר המשפטים אבי ניסנקורן ושר העבודה והרווחה איציק שמולי הודיעו על הכפלת משך הזמן שבו ניתן להגיש בקשה לקבלת צו הורות בפסק דין. הליך זה נועד בעיקר להורים להט"בים שהיו להורים באמצעות פונדקאות או תרומת זרע. עד היום חויבו הורים אלה להגיש בקשה לצו הורות רק בתוך 3 חודשים מיום לידת הילדים. הארכת התקופה נועדה לאפשר להורים מרווח נשימה ארוך יותר להסדרת מעמדם המשפחתי מול המדינה. השר איציק שמולי ובן זוגו הם הורים לילד שנולד בהליך פונדקאות, ועם הארכת הזמן להגשת בקשה לצו הורות, אמר השר שמולי כי זהו צעד חשוב ואמיץ שבבסיסו עומדת ההכרה בהורות הלהט"בית כהורות רגילה וטבעית. עד כאן חדשות.
חלון גאווה.
במהלך השנתיים האחרונות אנחנו עקבנו כאן בחלון גאווה אחרי התמורות והשינויים שעוברת הציונות הדתית ביחסה לקהילה הלהט"בית. רבים ובהם רבנים ומובילי דעה בציונות הדתית דיברו כאן על השינויים במושגים של מהפכה וסידוד מערכות ברמה היסטורית. יותר ויותר הומואים, לסביות, בי וטרנסים שגדלו במשפחות דתיות ומסורתיות יצאו מהארון, אבל התעקשו לשמור גם את זהותם היהודית הדתית. המתח הזה בין האיסור מהתורה לבין כוחם האמיתי של החיים, חייבים לומר, הוליד אין ספור של רגעי פורקן, של קירוב לבבות, ובעיקר המפגשים האלה הצליחו לקבוע, אפשר לומר, אדנים חדשים לקבלתם של הלהט"בים בתוך הקהילה הציונית הדתית, ובד בבד גם ביטול החרם, הנידוי וההדרה של רבים מהם כפי שהם חוו בעשורים קודמים. לא מכבר ערוץ 7 שמשדר אל הציונות הדתית החליט לבדוק עד כמה האירועים והחשיפות של להט"בים דתיים אכן תורגמו לעמדות מוצהרות של הציבור הדתי. ובסקר רחב מאוד שעשה מכון דיירקט פולס, במיוחד עבור ערוץ 7, נחשף בעצם עומק השינוי. וחייבים לומר, השינוי הזה הוא לא פחות מדרמטי, רק נדגיש כי הסקר הזה נערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל שמזדהה כציונית דתית. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאוזי ברוך, שלום.
שלום שלום איציק.
אתה נמצא במיאמי, נכון?
נכון.
ואתה המנכ״ל והעורך הראשי של אתר ערוץ 7.
נכון.
כמה הופתעת מהתוצאות של הסקר?
האמת, לא הופתעתי במיוחד, כי הסקר הזה
אני חושב מראה... כבר התחלה טובה.
כן, כן, אני אגיד לך, כי אתה יודע, חשבו, אתה יודע, תמיד טוענים שהציבור הזה הוא חשוך, מנסים תמיד להכפיש, במיוחד את הנציגים שלנו בכנסת, כאיזה ציבור חשוך שמנסה ומחפש לתת טיפולי המרה ושוקים חשמליים.
אוזי.
אתה יודע,
שר החינוך בעצמו, הרב פרץ, אמר שהוא עשה טיפולי המרה. אז אתה מאשים אותנו שאנחנו אומרים לו חשוך? הוא היה חשוך.
איציק, מה זה טיפולי המרה? אתה יודע שיש ניסיון.
אתה רוצה שנפתח את הדיון על טיפולי המרה?
אז אני אגיד לך.
קוראים לזה עינויים.
אתה באמת, איציק, אתה באמת חושב, אני גדלתי בישיבות תיכוניות, גדלתי בחברה הדתית. אתה חושב שמישהו אצלנו בציבור הדתי לוקח בחור צעיר שרוצה להקים משפחה יהודית לפי האירועים שלו, המסורת שלו, ואומר, יש לי התלבטויות, אתה יודע, שבגיל ה-16-17 בן אדם אומר, רגע, אולי אני פה, אולי אני שם, ורוצה לפקוח לו את העיניים, מייעץ לו, מדבר איתו. אתה מעלה על דעתך שיהיו טיפולי המרה עינויים? איזה עינויים? איזה שוקים חשמליים? איזה שטויות מדברים? זה ניסיון להלך אימים על כל מצד
אוזי,
הקהילה להט"בית. להלכת אוזי, אימים על
אוזי,
הציבור הזה.
אוזי, אנחנו, אומנם לא אתה ואני דיברנו קודם לשיחה הזאת, אבל הבטחנו שלא נריב, כי אנחנו רוצים לדבר באמת על השינוי המהותי והדרמטי שיש בציונות הדתית. אני רק אומר, טיפולי המרה זה דבר מזעזע, זה עינוי, זה לא מוסרי, זה לא אנושי, זה פלילי. אבל בוא נמשיך.
אז אני רק אומר לך שזה, רק שנייה, זה טיפולי המרה שאתה מכיר, זה לא הטיפולי המרה שיש בחברה הדתית.
אוזי, אני באמת רוצה להתקדם בדיון, אני חייב, לא, אבל אני חייב לומר לך,
אין בעיה, רק תבוא, רק חשוב לי להדגיש את זה.
אנחנו שומעים ושמענו בדיונים.
אני לא יודע ממי שמעת, איציק, אני לא יודע ממי שמעת.
תקשיב לי טוב. שמענו את זה מעדויות של אנשים להט"בים מהציונות הדתית שעברו את הטיפולים האלה במסגרת הקהילה שלהם. שמענו אותם בכנסת, שמענו אותם בתקשורת, שמענו אותם ברעיונות. אז בוא נתייחס אל המציאות כהווייתה. אז אתה חושב שזה טיפול בסדר, זה לא.
איציק, אתה לא גדלת בישיבה תיכונית, אני גדלתי בישיבה תיכונית.
אני שמח שלא גדלתי בישיבה תיכונית.
אני יודע מי היועצים, אני יודע מי המורים, אני יודע מי המחנכים ומי הרבנים שלנו. מעולם לא שמעתי לא על רב,
לא על יועץ. אז לא אצלכם, יש מספיק ישיבות.
זה מה שאני רוצה.
אולי בישיבה שלך לא, אבל יש מספיק ישיבות אחרות שזה כן קיים. אבל בוא באמת נלך לסקר.
אנחנו נעבור ישיבה. רק אני רוצה להפסיק את השקר הזה של טיפולי המרה.
זה לא שקר, זה לא שקר, זאת מציאות מרה. זה לא טיפול המרה, זה מציאות מרה. אבל בוא באמת נלך לסקר.
אתה מעלה את דעתך שהרב רפי פרץ יענה, טייס קרב, יענה צעירים? על מה אתה מדבר? איזה עינויים, איזה בטיח?
הוא בעצמו אמר שהוא השתתף בטיפולי המרה.
זה לא טיפולי המרה שאתם מדברים עליהם, לא הטיפולי המרה, לא העינויים.
בוא נדבר על הסקר.
אלה התיכות ייעוד שנותנים לכל צעיר
שרוצה להקים משפחה יהודית. עוזי, עשיתם דבר חשוב, הזמנתם את הסקר הזה, שמתם עליו כסף, אני מניח לא מעט, והגיעו התוצאות. בוא נתחיל באמת, ככל שיש לנו זמן, ללכת על הסעיפים. נתחיל בממצא האחד, 81% מהנשאלים, מהנזכרים בסקר הזה, הודיעו כי הם לא ישנו את יחסם לבן או לבת שלהם אם הם יצאו מהארון. זה שינוי גדול מאוד. אם היינו עושים, אם אתם הייתם עושים את הסקר הזה לפני אפילו 10 שנים, אלה לא היו התוצאות, נכון?
איציק, יכול להיות שאתה מדבר אולי על החברה החרדית. החברה הדתית-לאומית, שיש מצדיה שני, מצד אחד לייטים, מצד אחד חרדלים, אני מכיר הרבה צעירים, הרבה, כן, אני מכיר צעירים שיצאו מהארון, מעולם לא שמעתי על מישהו שמנדה אותם במשפחות הדתיות-לאומיות. אפילו ביישוב בית אל, שבו גרתי 18 שנה, אני מכיר משפחות שהילדים שלהם יצאו מהארון, הם גרו באותה דירה, בשכנות, הכל באהבה, הכל יפה, למרות שהאבא היה חרדלי, והאבא היה ירא שמיים גדול ותלמיד חכם, שאנחנו יודעים שהלהט"ב...
בקיצור, המציאות הזאת, אתם המצאתם בסקר הזה מציאות חדשה, שהייתה קיימת כאן מזה מאות שנים, ואנחנו רק פתאום אנחנו רק גילינו אותה, נכון?
זה יפה לראות את זה שבקהילה הדתית-לאומית, אם יש בן שהודיע שהוא רוצה לצאת מהארון, בוודאי לא יסלקו אותו. אני יודע שזה נפוץ בחברה החרדית, כן, שמנדים, אבל מנדים שם גם על מישהו שמחליט ללכת לשרת בצבא הגנה לישראל. בחברה הדתית-לאומית, נכון, בדיוק כמו שאומר הסקר, אנחנו נאמר שזה לא לטעמנו ולא לרוחנו, אבל בוודאי לא נזרוק אותו מהבית, בוודאי לא נתייחס אליו כאיזה מוחרם או כזה מישהו שצריך לנדות אותו. זה בוודאי, וזה סקר, והתוצאה הזאת היא תוצאה יפה ששופכת אור, אגב, יציק על מה שאני אמרתי לפני כן בתחילת הרעיון. כן, החברה הדתית היא חברה מצוינת.
אף אחד לא דיבר בגנות החברה, בוא נתחיל, אנחנו דיברנו על טיפולי המרה שנעשים שם והם דבר היום ונורא, אבל תעזוב.
אתה כבר סיכנו שאני אקח אותך?
לא, אתה לא תיקח אותי, אני אקח אותך, אתה תיקח אותי, אני אקח אותך, גם אני אקח אותך. בוא נלך לגבי פירוטים יותר של העמדות. העמדות שנבדקו בקרב הנזכרים הם היו לגבי זכויות כלכליות וגם זכויות רוחניות, אבל בוא נתחיל בכלכליות. אמרו, אני אקרא את הנתון, 49% השיבו שהם בעד מתן זכויות כלכליות, זאת אומרת הכרה בנקודות מס, במס הכנסה, ביטוח לאומי, זכאות במשכנתה לזוגות חד מיניים. עד כאן אנחנו אומרים, אוקיי, זה באמת, זה כמעט 50%, מובן, העמדות הן מסורתיות, דתיות, קשה להם להתגבר לגמרי ולהכיל זכויות מלאות, ואנחנו רואים שכאשר אנחנו מגיעים לגבי זכויות רוחניות או קשורות בתחום החינוך, האחוזים יורדים. איך אתה מסביר את זה אם החברה כל כך פתוחה?
קודם כל, שפתחת בזכויות הכלכליות, שאלת אותי על הפתעה, אני דווקא הופתעתי מהנתון הזה. הנתון הזה בעצם אומר לך, אני לא רב, אני לא איש ציבור, לא מייצג אף אחד, אבל אני אומר לך שבמדינת ישראל המילה נישואין וגירושים צריכה להישמר נישואים כדת משה וישראל, על פי ההלכה והמסורת היהודית. אתה יודע, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, במקביל,
במדינה דמוקרטית, למי שלא רוצה להתחתן על פי חוקי הדת, יש אפשרות להתחתן נישואים אזרחיים. אז זאת לא מדינה יהודית ודמוקרטית, זאת מדינה בעיקר יהודית. צריך לעבוד על הדמוקרטית.
נכון, אבל הנישואים הם כדת משה וישראל, וכך לדעתי יימשך, ואף אחד לא יצליח לנטוץ את הדבר הזה.
בוא נראה.
במקביל, בנגביל, אני יכול, תראה, אני יודע, מה שעובר, מה שהקהילה הלהט"בית עושה יום יום שעה שעה, גם זה יכול לקרות. אבל אני אומר לך שיכול להיות, אוקיי? אני לא יכול להתעלם ממציאות שאנשים שלא רוצים, כמו שאתה אומר, להינשא כדת משה וישראל. ולכן אני חושב שאפשר להעניק להם, לא מהזווית הדתית, כי הדתית צריכה להיות על פי נישואים, על פי ההלכה כדת משה וישראל. אבל אם יש זוגות שאני לא יכול להחליט לגביהם, הם רוצים לבוא ולהתחתן שלא על פי ההלכה, צריך לאפשר להם את הזכויות הכלכליות, כל מה שכאן כתוב בסקר, שזה בסדר גמור, אני לא יכול למנוע מישהו, אני לא יכול, תבין, על פי ההלכה אסור, אסור לחלל שבת. אז מה זה אומר, שאני הולך לחסום בכביש עכשיו אנשים שנוסעים בשבת? לא, אני לא הולך לעשות את זה, אבל אני לא יכול...
זאת אומרת שאתה, עוזי ברוך, מנהל ומנכ"ל האורך של ערוץ אתר 7, אתה בעד נישואים אזרחיים בישראל?
אני בוודאי שלא, עוד פעם, אני אומר, לא...
לא, למי שלא רוצה להתחתן ברבנות, יש הרבה שרוצים וזה בסדר.
אני לא מכיר בנישואים אזרחיים, אני מכיר בנישואים ברבנות כדת משה וישראל ועל פי ההלכה. אבל אם יש זוג שרוצה לקבל את הזכויות שלו, הכלכליות, נקודות מס, זכאות למשכנתא וכדומה, אהלן וסהלן. נישואים, גבירותיי ורבותיי, רק ברבנות על פי ההלכה כדת משה בישראל.
טוב, בוא נתקדם.
ומה שאמרת, הנתון הזה של חברי הקהילה הלהט"בית, צריך להבין מה הכוונה תפקידי הוראה וחינוך. אני, אין לי שום בעיה עם אף אדם שמצהיר שהוא יצא מהארון ורוצה להיחלט עם גבר, אין לי שום בעיה שיעשה מה שהוא רוצה בביתו. אבל ההכרה הזאת, אתה רוצה שאני אכיר במישהו שאומר, תחשוב שנייה רגע, אני מחלל שבת, תכיר בי. אני לא יכול להכיר בך, אני חבר שלך טוב, אני אוהב אותך ואני כיף לי איתך, אני לא יכול להכיר בך כמחלל שבת.
לא, ההשוואה היא ממש לא במקום.
סליחה, על פי ההלכה.
לא, האם הבחור הזה הוא שווה זכויות בעיניך או לא בגלל שהוא מחלל שבת?
הוא שווה זכויות לא
בתוך... נקודה, אוקיי. אז הוא מחלל שבת ואתה לא. זה כל ההבדל ביניכם. הזכויות שלו, הזכויות האזרחיות שלו צריכות להיות שוות לך. אבל בוא נמשיך, יש לנו עוד מעט זמן.
שווה זכויות, כמו שאמרתי.
כן, הזכות להינשא היא גם כן זכות בסיסית. אבל בוא נמשיך.
רגע, יפה. הוא לא יכול להיות חזן. אתה יודע שיש בתי כנסת שטוענים, שכותבים...
וזה בדיוק מה ש... זאת השאלה הבאה שלי. כאשר אתם באמת צריכים להוכיח את הרוח הפתוחה והליברלית, שאתה לא מופתע ממנה מהתוצאות, אז הייתה שאלה, האם לדעתכם יש לאפשר לחברי הקהילה הלהט"בית לשמש בתפקידי דת בקהילה, כמו חזן, בעל קורא, נשיאת דבר תורה, תפקידי הוראה וחינוך וכדומה? 60% מבני ובנות הציונות הדתית השיבו שהם מתנגדים לכך.
נכון, אני אגלה לך סוד שגם אפשר לעלות להיות חזן בעל קורא בתפקידי אחרים, גם למי שמחלל שבת. הידעת את זה?
לא.
גם למי שהולך עם מכנסיים קצרים, לא נותנים לו לעלות לתורה. כן. כל מה שנגד ההלכה, אני אוהב אותך והכל טוב ויפה, אני לא יכול לתת לך להיות חזן, לא יכול לתת לך לעלות לתורה, כי אתה מחלל שבת. אתה אחלה גבר, אתה מצוין, אבל בהלכה, אני לא, אתה לא יכול לבוא לבית הכנסת ששם מתנהלים על פי ההלכה ולבקש לנהוג לא לפי ההלכה. באת לבית הכנסת, תכבד את הכללים של בית הכנסת, הלכת לתיאטרון, תכבד את הכללים של התיאטרון להבדיל. אבל אתה לא יכול לצפות ממני
אני יכול לבקש גם מהציונות הדתית לכבד את הפרסיה החילונית כאשר הוא מגיע לאזור חילוני. אבל זה דיון אחר.
אתה רוצה לשנות את ההלכה?
כן, אתה רוצה לשנות את ההלכה? ממש לא, אני רק רוצה לשנות את הפרסיה הישראלית. אבל אנחנו שמחים במאמץ שלכם למפות את העמדות של הציונות הדתית. אנחנו שמחים על הרבה מאוד מהתוצאות האלה. ולא נותר לנו אלא להודות לך על השיחה הזאת. עוזי ברוך, מנכ״ל ועורך ראשי של אתר ערוץ 7.
תודה, תודה רבה.
להתראות. אנחנו עכשיו עם ספר שירים חדש, זיהוי טווח רחוק. זהו מושג שלקוח ממציאות מאוד לא פואטית, הוא לקוח מהלשון הצבאית, שמנותקת, אפשר לומר, מכל שירה. הדיון היה סוער, נכון, ליאור? לא תכננו כזה. נחזור לשירים. בכל מקרה, זיהוי טווח רחוק, זה השם שבחר דניאל באומגרטן לספר השירים החדש והמצוין שלו. ו... לא בכדי הוא בחר בשם הזה, מיד אנחנו נבין יותר. עוד אני רוצה לספר לכם לפני זה, שזהו ספר שיריו השלישי, ועל 100 עמודי הספר פרוסים שירים על אבהות, על זהות מינית, על פוליטיקה וכולם, מתוך מבט מאוד מאוד מעורב בהוויה הישראלית. אני אומר עכשיו שלום לדניאל באומגרטן.
שלום, שלום רב.
מה שלומך?
בסדר, קצת נרגש, וקצת עוד בלעת הדיון שהיה לכם קודם.
האמת שגם אני לא תכננתי דיון סוער כזה, אבל אוקיי, זה מנפלאות ומשמחות השידור החי. אז נברך אותך קודם כל על הספר הזה שלך, שהוא מאוד מוצלח. אני רוצה להגיד לך שהחוויה הבולטת שלי מקריאה בשירים, היא שהאישי ממש מתערב ונמהל באופן באמת יוצא דופן בחברתי ובפוליטי, והחיבור הוא נורא נורא יפה ונורא נורא מקרב ומזמין קריאה. ותהיתי ביני לביני האם היכולת הנהדרת הזאת היא חלק מהיותך בעצם גם מחנך חוץ מאשר משורר.
טוב, אז קודם כל תודה. אני חושב שזה שילוב, זה גם שילוב לזה שאנחנו באמת אנשים שחיים במציאות מאוד מורכבת פוליטית באופן כללי, וגם זה שאנחנו, אני מדבר עליי וגם עליכם, מיעוט בחברה מסוימת, זה מעצים את זה שהחיים שלנו רבועים בפוליטיקה, אם אפשר בכלל לחיות חיים לא פוליטיים בישראל. אבל זה שאתה
כן, אמרו לפנינו שהאישי הוא פוליטי, ולהפך.
נכון, האישי הוא פוליטי, כמו שקרולני שמרה, וכשאתה מורה או מורה לאזרחות בין השאר כמוני, אז זה עוד יותר מעורב, כל הדברים מתערבבים ביחד, בטח במציאות הנוכחית.
דיברנו על השם.
זה כאילו דוגמה ספציפית, כאילו עד כמה שזה האישי הוא פוליטי. בלילה שבו הבנות שלי נוצרו מעבר לים, בארצות הברית בפונדקאות, הייתי במילואים, בג'יפ באמצע שום מקום, וידעתי, כי ראיתי בפלאפון שבכנסת ישראל מצביעים מחדש נגד זה שאני אוכל להפוך להיות אבא פה. אז הכל מאוד מעורב.
וגם אם כבר נגעת בזה, אז אחד השירים באמת נוגע בחוויה הזאת של לקראת הלידה, של ילדים שבאים לעולם בפונדקאות. אתה יודע מה? בוא נשמע את השיר הזה ונמשיך את השיחה. ביקשנו מיובל גרנור שיקרא לנו את השיר. קראת לו 22 במרס 1988. אולי תן לנו משפט אחד לפני שיובל יקרא את השיר?
טוב, השיר הזה בעצם קצת משחק עם הזמנים, הוא בעצם מדבר על התאריך שבו שינו בכנסת ישראל באופן מבריק, הודות לשולמית אלוני את החוק שאסר על משכב זכר בישראל. הוא בעצם מתאר מה אני ובן זוגי עשינו כביכול בתור ילדים או נערים בזמן הזה עד שלימים הכרנו.
אז בואו נשמע את יובל ונמשיך. הנה, יובל גנור קורא 22 במרס 1988.
אז קולות נפץ הרעימו בעוטף רק בימי העצמאות, וצהלו תחתם בירכתי חדר האוכל. התייחפתי במרחבים ללא מורה והשגחה, עוד עוצם עיניים מלהסתכל על עצמי נכוחה. אתה נפגשת עם חברים באחוזה ליד המשביר, ורקדת לצלילי קיילי מינוג בדיסקוטק. חשבת כיצד לשבות את ליבן של הבנות, אך בראשך תשוקת הגברים כבר החלה לתקתק. הייתי מדלג בדשאים מעל שלוש מקלות, ואתה קפצת בגומי ליד הברזילים. הרחק משם בוטל משחק המחבואים.
תודה רבה ליובל גנור שקרא את השיר הזה. ספר, תגיד אתה, דניאל, כמה באמת החוויה הזאת של יצירת הורות בדיוק בזמן שבמקום אחר מבטלים את משחק המחבואים?
זה באמת כל הנושא הזה של המסע להורות היה מסע ארוך, מייגע, ובסופו של דבר גם מרגש, אבל באמת מכניס המון המון, מציף המון המון רגשות, ואתה מרגיש כאילו דבר שאמור להיות הדבר הכי אלמנטרי, שתוכל, אם אתה רוצה או רוצה, להפוך להיות הורה, אתה מרגיש ששמים לך את כל המכשולים האפשריים, אתה צריך ללכת לצד השני של העולם וכל מיני דברים אחרים בשביל זה, עם כל מה שכרוך בזה, זה משהו שהוא קשה לתיאור, הוא כל כך מקומם, שרק שהוא מציף מחדש, כל פעם מחדש, גם אם כבר עברתי אותו. אני חושב שאנשים, אני באמת לא מבין איך אנשים ש... בטח אנשים שהם הורים בעצמם, יכולים להצביע בהצבעה בכנסת ולמנוע מאנשים אחרים להפוך להיות הורים, איך אנשים שיש להם זכויות בכלל, זכויות מסוימות, בקלות דעת או באכזריות רבה, פשוט מונעים את אותן זכויות בדיוק, שהם נהנים מהם לאנשים אחרים. זה באמת בלתי נתפס בעיניי.
דיברנו על החלק המחנך שלך ב, שבולט לי לפחות בשירים, וגם איך אתה מתווך את השירים האלה לתלמידים, הם מן הסתם שואלים או מתעניינים?
האמת היא שמכל הדברים שאני מדבר עם התלמידים שלי, למרות שהתלמידים שלי יודעים שאני... שאני משורר ויודעים שאני יום וכל מיני דברים אחרים, אז דווקא על השירה אני פחות, אני שם אותה בצד, למרות שתמיד אפשר לעשות עליי גוגל ולגלות. אבל מה שקשור לדברים שקשורים לעולם האמיתי, למציאות האזרחית, וגם לנושאים של הקהילה, אז הדברים האלה מאוד מאוד פתוחים. תמיד היו, כמעט תמיד היו פתוחים ביני לבין התלמידים והתלמידות שלי. אני יכול להגיד שתמיד תלמידים ותלמידות מאוד מאוד מתעניינים בזה. גם כי הם אולי פוגשים במציאות סוף סוף לשם שינוי מורה מהקהילה הגאה ולא דרך מסכים ודברים אחרים, וגם כי תמיד יש תלמידים ותלמידות ברחבי בית הספר שהם מהקהילה הגאה, וכשהם רואים ייצוג אמיתי של מה שהם חושבים שאולי הם, אז זה מעניין אותם ומדברים על זה. תמיד זה בכל שנה אפשרית, בכל מקצוע אפשרי, זה יכול לקצוץ וליצור שיח.
כן, דיברנו על, על החלק המאוד מעורב בשירה שלך, מאוד מעורב פוליטית, והשירים שלך אגב מתפרסים גם לאזורים שהם לא לגמרי להטאבים. המעורבות האישית הפוליטית בתור השירים באמת מביאה אותך למשל לאזכורים של אירועים שבאמת טלטלו כאן את ה... ציבוריות הישראלית, למשל הרצח של או הריגתו של איאד חל כנר ממזרח ירושלים, או יעקוב אבו אלקיעאן בפינוי באום אל חיראן. גם אתה מזכיר את יונתן היילו שהרג את מי שהתעלל בו מינית לאורך שנים. כמה חשוב לך להביא את התכנים האלה גם לתלמידים?
עכשיו, באמת כל הדוגמאות שהצגת זה אנשים שבאמת גם דנתי עליהם, ולפעמים התלמידים עצמם העלו את הסוגיות האלה בשיעורים. זה סוגיות ש... זה אנשים שהמקרה שלהם הוא כל כך טרגי, והעוול הוא כל כך זועק לשמיים, שתמיד איכשהו, או באופן מכוון על ידי או על ידי תלמידים, הפכו להיות נושאים לדיונים סוערים, לפעמים לשאלות חקר של תלמידים, כי הם מזעזעים את הנפש האנושית, אז אנשים לא יכולים להישאר אדישים לגביהם, והם שואלים שאלות לגביהם, וזה באמת החינוך האמיתי. אני תמיד אומר ש... עכשיו זה קצת קשה במציאות הנוכחית, אבל שבגדול, צריך תמיד לשבור את הקירות של הכיתה ולהכניס את המציאות פנימה. והמקרים הבאמת יוצאי דופן שציינת, הם מקרים שהם חייבים להיכנס, הם חייבים להיות משהו שאנחנו מדברים עליו פה בחברה הישראלית, בתור אזרחים ואזרחיות, ובתור אזרחים ואזרחיות לעתיד. זה הדברים שצריכים לדבר עליהם, ולא הרבה יותר מדברים אחרים.
כן. אני רוצה לסיום מהשיחה שלנו לקרוא שיר שאולי קצת מתחבר לדברים שאמרת עכשיו, השיר אחרי כל מה שהיה בינינו. יום יבוא והתלמיד ישאל אותי, למה לא סיפרת לי יותר? למה לא הזהרת מספיק? למה הרחקת עדות? למה לא היית יותר מפורש? ככה? אחרי כל מה שהיה בינינו? נשאר עם סימני השאלה המאוד מעוררים האלה, מתוך ספר השירים הנהדר הזה, באמת זיהוי מטווח, זיהוי טווח רחוק של דניאל באומגרטן. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה.
תודה רבה, ממש.
להתראות, אנחנו עכשיו עם זה.
להתראות.
חלון גאווה.
והפעם, בתזמון נהדר, יש נשיא חדש לארצות הברית, יש תקווה חדשה בקרב המיעוטים והקבוצות המוחלשות בארצות הברית, גם קבוצות מוחלשות מגדרית, נשים, בייחוד עם קמלה הריס הנפלאה, והמבטיחה רבות, וגם כמובן אפרו-אמריקאים, אמריקנים, מיעוטים ממקומות שונים בעולם, ארץ של מהגרים, לא, בואו לא נשכח. אז הנה דוגמה מצוינת ותזמון מצוין להכיר לכם מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר. הוא מגדיר את עצמו black and queer, ממוצא מעורב, אבא שחור, אמא ממוצא שוודי, ויש גם משהו מג'רזי שם במשפחה. בקיצור, כמו הרבה מאוד אנשים בעולם היום, ההולך ומתערבב, intersectional, interracial, ובהחלט נושא בגאווה את דגל הגאווה והקוויריות שלו. בין השאר הוא אחד החברים בארגון ה-Bluegrass Pride, כלומר ארגון הגאווה שמאחל בתוכו מוזיקאי בלוגראס. בלוגראס זה מוזיקת פולק אמריקנית שהתפתחה מהקאנטרי בשנות ה-40, בעצם מדובר על פולק קאנטרי אמריקני, אינסטרומנטלי, הוא מנגן בבנג'ו ובכינור כמובן. שוב, יש פה משהו מעניין, מוזיקת הפולק תמיד, והקאנטרי האמריקאי תמיד איכשהו נחשבה כמשהו ששייך לצד הלבן בתרבות האמריקאית. להבדיל, נאמר, מהמוזיקה השחורה, מהבלוז, מהג'אז, מה-R&B, אבל לא כך, מסתבר שגם הפולק האמריקאי יש בו הרבה מאוד שורשים של מהגרים, לא רק מאנגליה, סקוטלנד ואירלנד, כמו שאנחנו כבר יודעים ומכירים ונשמע את זה אכן במוזיקה, אלא גם שורשים שהגיעו משירי העבדים ומהמהגרים שלא ברצונם, האפריקנים בארצות הברית, כולל הכלי הכי פופולרי בז'אנר, הבנג'ו, שבעצם מקורו במערב אפריקה, בכלי בשם נגוני, שנדד, הגיע עם העבדים מאפריקה לקריביים ומשם לדרום ארצות הברית. אז בואו נשמע מוזיקאי נפלא, חוקר מוזיקה, מוכשר פחד. עוד לא אמרתי את שמו אפילו. ג'ייק בלאונט. ג'ייק בלאונט מנגן בכינור, שר, מנגן בבנג'ו, הוציא אלבום חדש חדש בחברת התקליטים החשובה מאוד בארצות הברית. גם חברה מסחרית, אבל גם חברה בעצם שמשמרת וחוקרת את המוזיקה האמריקאית, Smithsonian Folkways. ונשמע קטע אחד מתוך האלבום הזה שמייצג בצורה יפהפייה את הבלוגראס והפולק האמריקאי שג'ייק בלאונט עושה כל כך יפה ועם כל כך הרבה רגש. ואני יכול להגיד שאפשר לשמוע בו גם את העדינות המאוד מיוחדת והרגישות המיוחדת של מישהו ששייך לכל כך הרבה קבוצות מוחלשות, intersectional, כמו שאמרתי, black, queer and proud, ג'ייק בלאונט.
My boy, my boy. about a mile and a half from here. They found his head in a driver's wheel, but his body
ג'ייק בלאונט, ותודה רבה מאוד למשה מורד שסיפר לנו את סיפורו של ג'ייק בלאונט.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו עוברים לנברסקה בארצות הברית, אמנם לא בענייני הבחירות, אבל אנחנו לא נתאפק, נעביר על זה גם כן מילה או שתיים. אנחנו בעניין ספר חדש שיצא שם לפני שבועות אחדים, מדובר בספרה הראשון של הישראלית אילנה מסד, ספר שנקרא כל מאהביה של אמי. הספר הזה מספר את סיפורה של מגי שטראוס, צעירה לבנה, יהודיה, קווירית, בת 27. כבר בפתיחת הספר מגי מקבלת בשורה קשה על מות אמה, איריס, מוות, צריך לומר, בטרם עת, כי הוא קורה בתאונת דרכים. מגי חוזרת הביתה כדי להתארגן דימי העבד במחיצת אחיה, אריאל ואביה פיטר. במהלך ימי העבד האלה, מגי נחשפת לצוואתה הלא כל כך שגרתית של אמה. חמישה מכתבים, זאת הצוואה, שממוענים לחמישה גברים שונים, שאותם האימא מבקשת בצוואתה למסור להם לאחר מותה. מגי נדלקת מהצוואה הלא שגרתית הזאת, ויוצאת בעצם למסע בעקבות חייה הלא מפוענחים של אימא. שלום לסופרת אילנה מסד.
שלום, שלום.
ברכות על הספר.
תודה רבה.
אגב, ספרי לנו קצת, עוד מעט נדבר על הספר, אבל איך רחובות נברסקה עם המהומה שהנשיא שלכם מחולל?
טוב, בנברסקה די שקט, כי שקט פה במילה הרבה מהזמן. הייתה הפגנה פרו-טראמפ ביום שבת, אחרי שכבר הצליחו להכניס את רוב הקולות, למרות שיש עוד, אבל הפגנה כזו של תפסיקו לספור את הקולות עכשיו, שזה ממש מצחיק לדעתי. כלומר, זה פשוט הפסדתם, תודו בזה וזהו, אבל לא, יש נדמה שהנשיא שלנו מנסה לעשות מהפכה.
כן, האמת
מטומטמת, זה, אבל בכל זאת.
זה, מטומטמת, מטומטמת, זה הנשיא, וזה נראה נורא מבהיל. כשהנשיא מאבד
כן,
את זה.
כן, בהחלט.
אז זה קצת מבהיל. טוב, אבל מאוד. אנחנו התכנסנו לכבוד עניין הרבה יותר משמח, והוא הספר שלך, כמו שאמרנו, כל מהאהבה של אמי. נאמר רק שהוא יצא בינתיים רק באנגלית, והתרגום לעברית בדרך?
אני מקווה, אין לי מושג בינתיים, האמת. אם מישהו רוצה לתרגם, אם מישהו רוצה לקנות את את הזכויות, בבקשה. אני אשמח.
אוקיי, אז ספרי לנו, מי הם אותם חמשת הגברים שמגי יוצאת בעקבות הצוואה של אמא שלה?
טוב, אני לא רוצה לספר מי הם כולם, אבל מה שהיא מתחילה ללמוד...
מי שאת מוכנה לעשות ספוילר.
ברור, ברור. מי שהיא מתחילה, או מה שהיא מתחילה בעצם ללמוד מהרגע שהיא פוגשת את הגבר הראשון, זה שאימא שלה, היא חשבה שההורים שלה בעצם, שהייתה להם איזושהי מערכת יחסים כזאת מושלמת ויפהיה.
הרמונית.
כן, הרמונית מאוד, ומה שהיא מתחילה ללמוד זה שאימא שלה בעצם היו לה מאהבים אחרים, מלבד אביה, והיא לומדת בעצם מהגברים האלה הרבה על אימא שלה שהיא לא ידעה קודם, והיא לומדת שאימא שלה הייתה, שלאימא שלה היה בעצם ראש הרבה יותר פתוח ממה שהיא חשבה שהיה לה.
כמה זה מסעיר אותה, את מגי?
מאוד מאוד. חלק ממה שרציתי להסתכל עליו זה על הכעס שבא לפעמים עם מוות של הורה, על כעס שבא עם העצב הזה שגם מגיע עם מוות. כי אנחנו מדברים הרבה על וואו, ברכה לי המילה, גריף. אנחנו מדברים הרבה על זה בתור, על אבל, תודה. אנחנו מדברים הרבה על אבל בתור משהו שהוא עצוב. אנחנו בוכים, אנחנו מייללים, אבל אנחנו לא מדברים על החלק הזה שכועס הרבה מהזמן, שכועס על זה שמישהו מת, שכועס על הבן אדם שמת, שלא הצלחנו להכיר אותו טוב מספיק, או ש... כן.
כן, אני אומר, אבל גם למגי יש סיבה, בכל זאת קצת יותר אובייקטיבית, אם אפשר לומר, לכעוס, כי אנחנו נכון. יודעים שהאימא הורישה את טבעת האירוסין והנישואים שלה לאח של מגי, לאריאל, ולמגי היא מורישה את שרשרת הענבר. מגי מאוד נעלבת וכועסת. כי בעיניה, העצם האקט הזה של האימא, הוא בעצם שגם אחרי מותה, האימא לא ממש מקבלת את הלסביות שלה, של מגי.
נכון, נכון. אימא שלה לא ממש מבינה, וזה אחד מהדברים שמגי מתחילה להבין בעצם במהלך המסע הזה, זה מדוע אימא שלה כל כך לא יכלה להבין, ומאיפה זה נובע. והדיבור הזה שלהן בין הדורות, הבומר והמילניאל, זה גם חלק ממה שרציתי להסתכל עליו. זה, כלומר, איך שאנחנו מבינים את האנשים שבאו לפנינו, ואיך שהם מבינים אותנו, ואיך הרבה מתבלבל בין לבין.
כמה מגי בעצם מערבת בכעסים שלה את אבא שלה פיטר, את אחיה אריאל?
לפעמים כן, לפעמים לא. בהתחלה מאוד מאוד, כי אבא שלה פשוט לא ממש מתפקד אחרי מות אמא, ואח שלה מנסה לתפקד, אבל הוא גם, הוא צעיר יותר ממנה, והוא לא ממש, הוא קצת כזה תלוש ממה שקורה, ולא לא, לא ממש יודע גם איך להתנהג, אבל אף אחד לא ממש יודע איך להתנהג אחרי שמישהו מת, מיוחד אם אף אחד לא מת עליו קודם.
ולא רק זה בלשון המתה לא מת עליו, כי היא מרגישה מאוד דחויה ומאוד מודרת. גם בעצם אפשר לומר שהמוות של האימא והצוואה הלא רגילה שלה, בעצם גם פותחת המון דיונים נוספים שהיא כבר לא פרטנר להם, אבל אצל מגי המון חשבונות ישנים עולים, ותנסי לשתף אותנו בחלק מהם.
כן, אז נגיד היא חושבת על זה שאימא שלה רצתה לקחת אותה לטיול קולג', לבקר אחד מהקולג'ים שמגי רצתה לראות, ופתאום היא מגלה שרגע, בדיוק אז היא גם פגשה אחד מהגברים האלה, אולי בכלל באה איתי סתם, אולי לא באה איתי כי באמת רצתה לבוא איתי, אלא היא באה כי היא רצתה לפגוש את הגבר הזה. היא חושבת על זה שאימא שלה לא הייתה בבית המון, כי אימא שלה הייתה צריכה לטוס ולנסוע לכל מיני מקומות בשביל העבודה שלה, והיא חושבת על זה שהיא לא הייתה שם פשוט, ומתחילה לחשוב, רגע, האם היא הייתה לא בבית כי עבודה, או שהיא הייתה לא בבית בגלל שהיא רצתה להיות עם איזה גבר אחד או אחר. שזה בעצם משהו שאנחנו מכירים אולי את הסיפור הזה הרבה מזה שיש את הסטריאוטיפ של גברים שעובדים המון, ומה בעצם קורה אם הם עובדים המון אבל לא באמת עובדים כל הזמן הזה. ורציתי לחשוב על מה קורה כשאישה עושה משהו כזה. ואני זוכרת את האמת מוקדם בכל התהליך הזה, כשדיברתי עם העורכת שלי, והייתי צריכה להזכיר לה, רגע, מה זאת אומרת, את חושבת שאני צריכה להראות אותה כקצת יותר אמהית? כלומר, אנחנו לא היית מבקשת את זה אם היא הייתה גבר, נכון? אז היו לי גם דיונים מעניינים מאחורי הקלעים לגבי האספקט הזה של אמא של מגי.
איך העורכת הגיבה באמת לטענה שלך? שהיא מוצדקת ביותר.
כן, שאני צודקת, ושבכל זאת היא רצתה להבין קצת יותר. ובסוף באמת הוספתי איזו סצנה די מאוחר בספר, שאני מאוד שמחה שהוספתי, פשוט כי זה נתן לי להסתכל על עוד רגע בחיים של איריס. איריס זו האמא של מגי. הייתי שמחה שהוספתי את זה, אבל כן, זה היה מעניין לשמוע את זה, כי זה בדיוק מה שחשבתי שאני אשמע, גם מקוראים וגם מהעורכת.
יפה, אז דיברנו באמת על היחס האמביוולנטי או המדיר של אמא של מגי ללסביות שלה, אבל אנחנו בספר גם נחשפים למערכת היחסים של מגי עצמה עם בת הזוג שלה לוסיה, נכון?
נכון.
וגם היחסים האלה בתוך הספר יודעים עליות ומורדות. בוא תקני לנו איזשהו סיפור מסגרת של היחסים האלה, וכמה באמת העניין של אפליה, של הדרה נכנסים לתוך היחסים של מגי עם זוגתה על רקע בעצם אי הקבלה של אמא שלה.
כן, אז לוסיה היא בעצם החברה הרצינית הראשונה של מגי. כלומר, מגי הייתה בכל מיני מערכות יחסים קודם, אבל הן נגמרו מאוד מהר והן לא היו מאוד מבוגרות, בוא נגיד. ולוסיה זו מישהי שפשוט מאוד מקבלת את מגי איכשהי, ומאוד פוגשת אותה איפשהי, ומסכימה גם, כלומר, להגיד לה כשהיא חושבת שהיא לא צודקת, וזה מאוד, זה מאוד נעים למגי, קודם כל נעים למגי שיש לה חברה כזו רצינית פתאום, והיא ממש מתאהבת בלוסיה, וזו הפעם הראשונה שהיא, כלומר, שוב, במשהו כזה רציני ואמיתי, וגם לוסיה מצליחה להגיע למגי ממקום אחר, ממקום הרבה יותר מבין וקצת מבוגר יותר, ולוסיה גם עברה כל מיני דברים שמגי לא עברה בחיים שלה, כלומר לוסיה היא אפרו-לטינית, היא פורטוריקנית, והיא פשוט, יש לה קצת יותר, איך להגיד, היא קצת יותר סבלנית
וסובלנית
לגבי כל מיני דברים, נכון, ומגי פשוט כועסת מיד על דברים, ולוסיה קצת למדה יותר בחיים מתי הכעס שווה ומתי לא, ומתי שווה להבין קצת ולחכות קצת.
כן, וכל הסיפור הזה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל הוא בעצם גם בתוך תמונת המצב החברתית של אפליה והדרה, אם רוצים שלוש דרגות של אפליה, יהודיה, לסבית, שחורה, היספנית. זה מין צירוף קשה של הדרה ואפליה שחובות הרבה נשים לסביות בארצות הברית, וגם בישראל ובמקומות אחרים בעולם.
בטח.
אילנה מסעד, כותבת הספר כל מאהביה של אמי, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת, ואנחנו מאחלים לכם שהמאבק על הנשיאות ייגמר בטוב בזמן הקרוב.
תודה. אני מאוד מאוד מקווה שיגמר בקרוב.
ואנחנו מחכים לתרגום של הספר שלך, אולי מישהו בעקבות השיחה הזאת יסתקרן וירצה לתרגם את זה שוב. לא שוב, לתרגם את זה לעברית.
אני מאוד מקווה.
יפה, אילנה מסעד, תודה רבה.
תודה. תודה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
יום אחד עיניים הקטנות שלי בדיבור הלא ברור שלי ניגעו למישהו בלב יום אחד שפתיים הקומות שלי והריחיים השמנמנות שלי קרמו לו להתאב וזה יקרה מהסיבות הנכונות כשזה יקרה אני ידע לפחות שזה הרגע שחיכה להיות שלי זה הרגע ולא משהו בי יום
העיניים הקטנות שלי והדיבור הלא ברור שלי ייגעו למישהו בלב יום אחד השפתיים העקומות שלי והירחיים השמנמנות שלי יגרמו לו להתאהב
בקשו להיפתח יום אחד סיפורים המוזרים שלי והחלומות הלא ברורים שלי יהיו מובנים כל כך וזה יקרה מהסיבות הנכונות כשזה יקרה אני אדע לפחות שזה
זה יקרה זה שם הסינגל החדש של יובל עובד שאנחנו שומעים יוצר צעיר בתחילת הדרך שלו יופי של שיר בדרך לאלבום בכורה שיצא בקיץ שיבוא זהו עם הצלילים האלה של... של מי? יובל עובד. אנחנו מסיימים את חלון גאווה להיום. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה רבה לשרון לרנר, טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.